שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
תודה רן, בוקר טוב לכולם. תרשו לי להתחיל ולשאול אתכם שאלה קטנה. האם קרה לכם פעם שביקשו לכם לעבוד על איזשהו פרויקט והרגליים התחילו לשקשק לכם? הבצאתם את התירוץ הכי מוצלח שיכולתם לחשוב עליו, למה אתם בשום פנים ואופן לא יכולים לעבוד על הפרויקט הזה? ביקשו לכם להוסיף איזשהו פיצ'ר קטן ונתתם מערכת זמן מופרכת של איזה חודשיים, שלושה, רק בשביל להוסיף איזה פיצ'ר קטן? האם אתם מפחדים מדרקונים? אז נראה לי שכל מי שעבד בתעשייה במשך כמה שנים, במיוחד אם עבדנו בחברות היותר גדולות, אולי לא כל כך בסטארט-אפים קטנים, נתקל בפרויקטים כאלה. אז שמי דליה, אני מפתחת בקאנד בוויקס כבר 6 שנים, ואני נתקלתי בכמה וכמה פרויקטים כאלה, גם בחברות קודמות שעבדתי בהם וגם בוויקס. למי שלא מכיר, וויקס היא חברה שיש לה פלטפורמה שבה כל אחד יכול לכתוב לעצמו אתר אינטרנט, והמודל של החברה הוא מודל פרימיום, אז כולם יכולים להשתמש בשירותים הבסיסיים בחינם, אבל אם רוצים שירותים יותר מתקדמים, אז צריך לעבור למודל פרימיום, בעצם מודל של מנויים, שאפשר לשלם על שירותים נוספים. ובשנה האחרונה עבדתי על שכתוב של השרת הפרימיום שלנו, בעצם השרת שמנהל את כל המנויים, שזה אחד המונוליטים האחרונים אצלנו, והוא פרויקט מאוד גדול, רציני, כבד, שהשכתוב שלו הוא שכתוב מאוד רציני, והיום אני רוצה לשתף איתכם חלק מהתובנות, המחשבות, שלמדתי מהשכתוב של הפרויקט הזה, כדי שאם אתם תרצו לשכתב פרויקט, תוכלו לעשות את זה בצורה מוצלחת. אז על מה נדבר היום? אז קודם כל נדבר על למה בכלל אנחנו נתקעים עם הפרויקטים האלה, איך קורה שאנחנו נתקעים איתם, מתי כדאי לנו לשכתב פרויקטים כאלה, ומתי לא כדאי לנו לשכתב פרויקטים כאלה. ואני אעבור על איזשהו step by step guide של נקודות שכדאי לחשוב עליהן כשמשכתבים פרויקט. חשוב לי מאוד להגיד שזה לא מתכון, זה לא תבואו ותעשו 1, 2, 3, 4. זה נקודות שתחשבו עליהן אם אתם רוצים לשכתב פרויקט. אתם גם תראו שהרבה מהנקודות, אני אגיד לכם, אפשר לעשות ככה ואפשר לעשות ככה. תחשבו מה מתאים לכם. אז תרשו לי להתחיל ולספר לכם את הסיפור שלנו. אז פעם אחת, בארץ רחוקה רחוקה, אנחנו קוראים לה תל אביב, 3 מחשפים החליטו להקים חברה קסומה וקראו לה וויקס. אבל חברה קסומה לא יכולה להתקיים בלי יצורים קסומים. ולכן הם יצרו 2 גורי דרקונים. אחד של אדיטור, כי כמו שאמרתי לכם, החברה שלנו נותנת לאנשים ליצור אתרי אינטרנט, אז יצרו איזשהו עורך שדרכו יכולים ליצור את האתרי אינטרנט. והשני, פרימיום, כי אף חברה לא יכולה להתקיים בלי שיש לה הכנסות, אז פרימיום כדי שאפשר יהיה לנהל את המנויים. ואז הם חיו באושר ואושר. הזמן עבר והחברה גדלה והצליחה, עוד פיצ'רים נוספו, סרוויסים חדשים נכתבו, כל סרוויס חדש שנכתב, נכתב כסרוויס, מייקרו סרוויס, חד קרן, עליז ושמח. הרבה מהסרוויסים הישנים שהיו לנו שוכתבו והפכו לחדי קרן עליזים, אבל רק הפרימיום נשאר מאחור, נוספו לו עוד ועוד פיצ'רים, והוא נהיה פשוט קשה מדי לתחזוק. לכן החלטנו שאין ברירה אלא לקטול אותו, להוציא אותו לחופשי, ולהפוך אותו למייקרו סרוויס כמו שצריך. אבל בוויקס יש לנו עוד הרבה פרויקטים כאלה שנשארו מאחור, כמו שאני בטוחה שיש גם אצלכם בחברה, ולא את כולם אנחנו משכתבים. אז אני מבחינה בין 2 סוגי פרויקטים, פרויקטים שהם דרקונים ופרויקטים שהם דינוזאורים מסוג לגאסי. אז בשביל להבין מה ההבחנה ביניהם, למה אני מפרידה אותם לשני סוגים, אני אתחיל מלדבר על מה משותף ביניהם. אז מה שמשותף ביניהם זה שהם ישנים. אבל זה שפרויקט הוא ישן לא אומר שהוא רע. מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שזה פרויקט ישן ואנחנו לא רוצים לגעת בו? אז מה שאנחנו מתכוונים בדרך כלל זה שהוא כתוב בטכנולוגיה ישנה, שהוא לא מטוסטס כמו שצריך, שהקוד שלו הוא בבלגן, נוצר מין קוד ספגטי כזה, ואנחנו לא יכולים להוסיף לו פיצ'רים, כי אי אפשר כבר לגעת בקוד מרוב שהוא מגיל. שימו לב שלפי ההגדרה הזאת, זה לא חייב להיות פרויקט ישן. אם אנחנו נכתוב פרויקט חדש ולא נכתוב אותו כמו שצריך, לא נכתוב לו טסטים ונכתוב את הקוד שלו מבולגן, יכול להיות שפרויקט כבר ביום שהוא יעלה לאוויר, הוא יהיה פרויקט מהסוג הזה. אז למה אני מבחינה בין שני דברים? אז אני צריכה לשאול את עצמי את השאלה, האם הפרויקט בחיים? אבל בעצם פרויקט נמצא בחיים כל עוד יש לנו לקוחות שמשתמשים בפרויקט הזה. ואם הוא לא נמצא בחיים, אז כבר היינו מזמן מורידים את השרת. אז השאלה לא נכונה. השאלה צריכה להיות, האם הוא בחיים והוא עדיין גדל? מה זה אומר שהוא עדיין גדל? זה אומר שאנחנו עדיין מוסיפים לו פיצ'רים חדשים. אנחנו לא רק מתחזקים, אלא עדיין מוסיפים לו פיצ'רים חדשים. אם אנחנו לא מוסיפים לו פיצ'רים, אז אני מגדירה אותו כפרויקט לגאסי, פרויקט דינוזאור, שבו אני לא רוצה לגעת. אני לא רוצה לשכתב אותו. אבל אם אנחנו מוסיפים לו עוד ועוד פיצ'רים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שיהיה לנו פרויקט כזה שממשיך לגדול, מוסיפים להוסיף לו פיצ'רים ואף אחד לא מוכן לגעת בו. אז מה אנחנו עושים עם הפרויקטים האלה שאני מגדירה כפרויקטי לגאסי? למה אנחנו לא רוצים לשכתב אותם? אז אנחנו לא רוצים לשכתב אותם בגלל שבסוף הכל עניין של עלות מול תועלת. העלות של שכתוב של פרויקט כזה היא מאוד מאוד יקרה. וברוב הפעמים לא שווה לנו לעשות את זה בשביל פרויקט שאנחנו לא מוסיפים לו פיצ'רים. דוגמה לפרויקט כזה שיש לנו בוויקס, זה בעצם האורך ישן של אתרי פלאש. אז יש לנו, בוויקס אנחנו עברנו לפני 4 שנים כבר ליצור אתרי HTML במקום אתרי פלאש. אנחנו לא מוסיפים לו פיצ'רים, לא נוגעים בו בכלל, יש לו עדיין המון לקוחות. חבל להשקיע את הזמן לשכתב פרויקט כזה, שיקח לנו כמה חודשים טובים של עבודה, בשביל משהו שאנשים רק משתמשים בו, אבל רק מתחזקים אותו. מצד שני, הרעיון שלא לעשות כלום, שאנחנו מאוד אוהבים לצטט בעולם התוכנה של זה עובד, זה בפרודקשן, בוא לא ניגע בזה, הוא גם רעיון גרוע. למה? בגלל שאף פרויקט לא חי בפני עצמו. ויכול להיות שמשהו יכריח אותנו לשדרג את הפרויקט. למשל, איזשהו API שאנחנו מתכתבים איתו, ישתנה ואנחנו נצטרך לעדכן את הקריאת API שלנו. יכול להיות שאחת מהספריות שאנחנו משתמשים בהן, יהיה לה איזשהו תיקון סקיוריטי דחוף, ונצטרך לעדכן אותו. יכול להיות שנמצא באג אצלנו בפרויקט, למרות שהוא רץ כבר שנים. ויכול להיות שאיזושהי טכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה, כמו למשל דאטאבייס שמשתמשים בו לרוחב החברה, ישתדרג ונהיה חייבים לשדרג את הגרסה דאו אצלנו. לכן, לפרויקטים האלה, הפרויקטי לגאסי, אני מרגישה שלעשות תחזוקה שוטפת לאורך זמן, זה איזשהו בלנס בין לבזבז במרכאות זמן על רירייט, לבין לעזוב אותו ולתת לו לגסוס, ואחר כך יהיה לנו מאוד מאוד קשה לעשות בו תיקונים כשנצטרך אותו. אבל עד כאן הנושא של הפרויקטים האלה של הלגאסי, שאנחנו לא כל כך אוהבים לגעת בהם, ובואו נחזור לנושא שבשבילו התכנסנו, איך לשכתב פרויקט. אז הצעד הראשון בשכתוב של פרויקט זה הקצאת משאבים. זה הצעד שבו כל שכתוב של פרויקט בדרך כלל מסתיים. למה? נורא קל לעובדים, למנהלים בארגון, להסכים שזה פרויקט מגעיל ואף אחד לא רוצה לגעת בו. אבל מאוד קשה למנהל להסכים להקצות משאבים בשביל שכתוב של פרויקט. במיוחד בגלל שהפרויקטים האלה הם בדרך כלל פרויקטים מאוד גדולים. אז אם זה היה שכתוב של שבוע-שבועיים, כבר מזמן מישהו היה יושב ועושה אותו. אני יכולה להגיד לכם שבדוגמה שלנו, של הפרויקט פרימיום, הערכת זמן שלנו, שזאת הייתה הערכה גסה, הייתה שאנחנו נצטרך 2 מפתחים למשך 2 שנים. 2 מפתחים למשך 2 שנים, ואתם יודעים כמה פיצ'רים הם מסוגלים לכתוב במשך 2 שנים? בשביל שמנהל יסכים לוותר על 2 מפתחים לכזה זמן ארוך, הוא צריך להיות מאוד מאוד committed למטרה הזאת. אז למה כדאי לנו לוותר על הריסורסים האלה עכשיו? בשביל לעשות את השכתוב. אז דבר ראשון, אנחנו מבטרים עליהם עכשיו, אבל אנחנו מרוויחים הרבה אחר כך. כי כתיבה של פיצ'רים חדשים על הפרויקט הזה, לא תיקח 2 חודשים לאיזה פיצ'ר מאוד קטן, היא תיקח עכשיו כמה ימים, היא תיקח שבוע-שבועיים. הזמן שאנחנו נבזבז עכשיו, על לכתוב אותו מחדש, אנחנו נקבל אותו בגדול אחר כך. הדבר השני, שכדאי לזכור, זה שזה פותח לנו הרבה מאוד הזדמנויות חדשות לפרודקט מנג'רס של דברים שהם יכולים להוסיף לפרויקט. אנחנו ממש ראינו שאחרי, אפילו אחרי חודשיים, שלושה מהרגע שהתחלנו לכתוב, ברגע שהתחלנו להרים את המערכת החדשה, פתאום הפרודקט מנג'רס באו לבקש ממנו דברים, ובמקום לקבל את התשובה הרגילה של לא, וזה ייקח מלא זמן ואנחנו לא יודעים, פתאום התשובה הייתה, אין בעיה, וזה ייקח יום יומיים, מקסימום שבוע. פתאום זה פתח להם את העיניים. ראינו, הם אמרו, רגע, אולי אפשר לעשות גם את זה ואת זה ואת זה ואת זה. ואמרנו, כן, אין בעיה, ובואו נוסיף את זה לרשימה. פתאום זה שינה להם את כל ההסתכלות, וזה ממש פתח הזדמנויות חדשות לפרויקט הזה. והדבר השלישי, שהוא לא נכון לכל הפרויקטים, אבל הוא נכון להרבה מהפרויקטים הישנים האלה, זה שנורא קשה להבין מה קורה בפרודקשן. כשיש בעיה בפרודקשן, ממש קשה להיכנס ולדבק ולהבין מה קורה. למה? כי הם לא כתובים על הכלי מוניטורינג החדשים שכולנו משתמשים בהם, כי לא תמיד יש לנו גישה לפרודקשן כמו שצריך, לא תמיד הלוגים שלהם כמו שצריך, ובעיקר בגלל שקשה להבין מה קורה בקוד, והם לא מטוסטסים וקשה להוסיף טסטים. זאת הזדמנות שכותבים אותם מחדש, לכתוב אותם כמו שצריך, כמו כל שאר הפרויקטים שלנו, שאני מקווה שהם כתובים אצלכם כמו שצריך. אז זה קצת על למה כדאי לכתוב מחדש את הפרויקט. והדבר השני בהקצאת משאבים שכדאי לחשוב עליו, זה איזה מפתחים אנחנו הולכים לבחור לעבוד על הפרויקט. אז זה לא עניין של כדאי ככה או כדאי ככה, זה עניין של כדאי לחשוב על כמה שיקולים. מצד אחד, אם ניקח מפתח מאוד מנוסה לעבוד על הפרויקט הגדול הזה, הוא מכיר את שאר המערכות בחברה, הוא מכיר קצת את ההיסטוריה אולי של הפרויקט הזה, הוא יכול להביא הרבה דברים שהוא מכיר איתו. מצד שני, אם ניתן את זה לאיזשהו מפתח חדש, הוא בדרך כלל יגיע עם המון מוטיבציה להוכיח את עצמו, להשקיע הרבה אנרגיות בפרויקט הזה, וזה יכול להיות יתרון שאולי ידחוף את הפרויקט הזה קדימה במהירות הרבה יותר גדולה. אז כדאי לחשוב טוב על מי אנחנו בוחרים לעבוד על הפרויקט. אז החלטנו לעבוד על הפרויקט, אבל פרויקט כזה לא לוקח יום יומיים, מה שאומר שאנחנו הולכים לכתוב מערכת חדשה ובמקביל יהיה לנו מערכת ישנה, והם שתיהם יצטרכו לחיות במקביל. מה זה אומר? הדבר הראשון שזה אומר זה ששתי המערכות יצטרכו לשתף ביניהם את הדאטה. הדאטה יצטרך להיות נכון בכל זמן נתון בין שתי המערכות. איך שתי המערכות ישתפו את הדאטה? אז יש הרבה דרכים שהם יכולים לשתף את הדאטה. אני אראה לכם שלוש דרכים כאלה שאפשר לחשוב עליהם. אז הדרך הראשונה זה ששתי המערכות ניגשות לאותו דאטאבייס, קוראות וכותבות ממנו את הדאטה. היתרון של זה, זה שהן לא חייבות לגשת באותה שיטה. למשל, אצלנו המערכת הישנה ניגשת דרך הייברנט לדאטאבייס, המערכת החדשה כבר עושה שאילתות SQL ישר על הדאטאבייס. החיסרון הגדול של זה, זה שאנחנו צריכים לוודא ששתי המערכות לא כותבות לאותן רשומות בו זמנית. אחרת יכולה להיות לנו בעיה של דאטה. הדרך השנייה זה להוציא את הדאו לאיזושהי ספרייה משותפת ששתי המערכות ישתמשו בה. זה יכול לפתור לנו בעיות של לוקים, ויכול לתת לנו יתרון שכל שינוי שאנחנו נעשה בשכבת הדאו כבר ישתנה בו זמנית בשתי המערכות. השיטה השלישית יכולה להיות שרק אחת המערכות, בדרך כלל המערכת הישנה, תיגש לדאטאבייס, המערכת החדשה תעשה שאילתות API למערכת הישנה. זה יכול להיות יתרון במיוחד אם אנחנו רוצים אחר כך לעבור בכלל לעבוד עם דאטאבייס אחר. אנחנו לא בכלל לא רוצים שהמערכת החדשה בכלל תקרא מהדאטאבייס הזה. אז חבל לנו לבזבז את הזמן, לכתוב דאו שהמערכת החדשה תתחבר לדאטאבייס הישן הזה. אז קודם כל אנחנו ניתן למערכת החדשה לקרוא למערכת הישנה. אחר כך, אחרי שנסיים להעביר את כל המערכת למערכת החדשה, בעצם נחליף את הקריאות API האלה בקריאות לאיזשהו DAO, לאיזשהו דאטאביס חדש שנכתוב, או איפה שנחליט לשמור את הדאטה אחר כך. הדבר השני שצריך לזכור זה שאנחנו לא יכולים, כשאנחנו מעבירים כזאת מערכת גדולה, אנחנו לא יכולים יום אחד לחבות את האור במערכת הישנה, להדליק אותה במערכת החדשה ולהעביר את הכל. צריך לעשות את ההעברה הזאת לאט לאט במשך הזמן. לכן אנחנו נעביר פלואו אחד בכל פעם. כל פעם אנחנו ניקח סינריו אחד שהמערכת פותרת, API אחד, נכתוב אותו במערכת החדשה, נעביר את הדאטה מהמערכת הישנה לחדשה ונעבור לפלואו הבא בתור. והדבר השלישי זה שאנחנו לא רוצים לכתוב קוד פעמיים. לכן פיצ'רים חדשים שנכנסים למערכת, אנחנו לא נכתוב אותם במערכת הישנה ואחר כך נכתוב אותם גם בחדשה, אלא נכתוב אותם ישר במערכת החדשה. יש לזה כמה יתרונות. דבר ראשון, חוץ מהמפתחים, אנחנו לא כותבים קוד פעמיים. דבר שני, חוץ מהמפתחים שעובדים על לשכתב את המערכת החדשה, גם מפתחים אחרים שעובדים במקביל על פיצ'רים חדשים, מתחילים לעבוד על המערכת החדשה. זה אומר שהם מתחילים לעבוד הרבה יותר מהר על פיצ'רים, כי הם כבר כותבים אותם כמו שצריך בטכנולוגיה כמו שצריך. הם נהנים הרבה יותר. אנחנו מקבלים קוד כמו שצריך. וגם הם לומדים להכיר את המערכת החדשה. אז כשהם יצטרכו לעבוד איתה, הם כבר יודעים בדיוק מה המבנה שלה ואיך היא כתובה. ואם הם צריכים איזשהו API שלא נמצא להם עדיין, שעוד לא העבירו להם אותו, אז אנחנו אומרים להם, יאללה, תעבירו אותו על הדרך. וככה הם תורמים לנו בעצם להתקדמות של השכתוב הזה. אז לא רק, במקרה שלנו, לא רק שני המפתחים שעובדים על זה, כותבים מחדש את המערכת, אלא כל מי שנוגע בה, כל מי שמוסיף פיצ'רים חדשים, עוזר לנו לשכתב את המערכת. הדבר השלישי זה להבין מה המערכת עושה. אז אתם בטח אומרים לעצמכם, אנחנו יודעים מה המערכת שלנו עושה. אבל הרבה פעמים במערכות הישנות האלה נוצרת בעיה, בגלל שיש הרבה API'ים שכבר אף אחד לא קורא להם, אבל עדיין כתובים במערכת, ואף אחד לא זוכר כבר לאיזה API'ים קוראים, לאיזה API'ים לא קוראים, מה בדיוק המערכת עושה. זה היה המצב גם במערכת שלנו. והדרך הראשונה שניסינו להתמודד עם זה, היה להסתכל בכלי מוניטורינג שלנו בשביל לנסות להבין לאיזה API'ים באמת קוראים במערכת. אז אנחנו משתמשים בניו רליק, והסתכלנו לאורך שבוע אחורה, ומצאנו שקוראים ל-144 API'ים. ואז ניסינו למפות אותם. אבל גילינו שמערכת שנכתבת שכבה על גבי שכבה, כשבהתחלה גם היה רק מוצר אחד, ואחרי זה נוספו עוד, השמות של ה-API'ים מאוד קשה להבין מהם מה הם עושים. כי שינינו את השם, אבל לא שינינו את השם של ה-API, כי הוא איזה שם גנרי כזה, אבל הוא מתייחס רק למשהו מאוד מאוד ספציפי. שיטה לא מוצלחת, אז עברנו לשיטה אחרת. אמרנו, בוא נחשוב מה המערכת עושה. מה הדבר המרכזי שהמערכת עושה? זה כולם יודעים לענות. אז במקרה שלנו אנחנו יודעים שוויקס מוכרת 5 מוצרי פרימיום, ולכל אחד מהם יש אפשרות לקנות אותו ואפשרות לנהל, יש איזה שהם נוטיפיקיישנס שמגיעים מהמערכת בילינג, ויש איזשהו ממשק ניהול בשביל אנשי הספורט. אז זה כבר כמות API מאוד מאוד גדולה שאנחנו יודעים. אז אמרנו, אוקיי, בוא נתחיל מהדברים המרכזיים האלה, ואחרי שנסיים להעביר אותם, נראה מה נשאר. אז אני יכולה להגיד לכם כבר שהדבר הראשון שאנחנו העברנו, זה המוצר שאנחנו קוראים לו Packages, ובאמת אחרי שסיימנו להעביר אותו, מצאנו עוד איזה 3 API'ים, שפתחו לכל מיני מערכות קטנות, וכבר שכחנו מהם מזמן. אז השיטה הזאת היא עובדת, של קודם להעביר את מה שגדול, ואחרי זה אפשר לראות את מה שנשאר מאחורי זה. והדבר הרביעי לחשוב עליו זה האם יש איזשהם הגבלות על הכתיבה של המערכת. אז איזה סוגים של הגבלות יכולים להיות? יכולים להיות לנו הגבלות של הטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן. יכולים להיות לנו הגבלות שנובעות מפרויקטים אחרים שאנחנו מתכתבים איתם, שאנחנו מדברים איתם. ויכולים להיות לנו הגבלות על החומרה שאנחנו משתמשים בה. כמובן יכולים להיות עוד הגבלות אחרות שלא חשבתי עליהן ולא כתבתי. אני יכולה לתת לכם דוגמה אצלנו בפרויקט, הייתה לנו איזושהי הגבלת PCI, אז PCI זה תקן למי שמשתמש בכרטיסי אשראי. במקרה שלנו, בגלל שיש לנו עמודי רכישה, יש לנו את ההגבלה הזאת. במערכת הישנה, הייתה לנו הגבלת PCI על כל המערכת. זה הגביל אותנו באיזה טכנולוגיות מותר לנו לכתוב, זה הגביל אותנו בגישה של המפתחים למערכות בפרודקשן. כשבאנו לכתוב את המערכת חדשה, ישבנו ודיברנו עם הצוות סקיוריטי כדי להבין מה בדיוק ההגבלה הזאת אומרת, וגילינו שבעצם אין לנו מגבלה על כל המערכת כמו שהייתה במערכת הישנה, אלא רק על הדפי רכישה. זה מאוד השפיע על הארכיטקטורה שלנו של המערכת, כי זה הניע אותנו להוציא את הדפי רכישה לאיזשהו מייקרוסרוויס בפני עצמו, לשים רק עליו את המגבלה, ובעצם לשחרר את כל שאר המערכת מהמגבלה הזאת, כדי שנוכל לכתוב אותה איך שמתחשק לנו בלי המגבלות האלה. אז כדאי מאוד לדסקס את המגבלות האלה לפני שאתם מחליטים על הארכיטקטורה של המערכת, לפני שמתחילים לעבוד עליה. אז ראינו 4 שלבים עד עכשיו, הקצאת משאבים, שיתוף דאטה בעצם בין שתי המערכות, לזהות את הפלואים שלנו ולדסקס את ההגבלות שלנו. ועכשיו הגיע הזמן לתכנן את הארכיטקטורה של המערכת. אז עכשיו הנקודה שאני קצת מרמה בה, כי הכותרת של ההרצאה הזאת הייתה איך לכתוב מונוליט למייקרו סרוויסס. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שלא תמיד כדאי לכתוב את זה למייקרו-סרוויסס. אז אני לא אכנס לפרטים של למה כן ולמה לא, כי זה ממש נושא מאוד גדול להרצאה בפני עצמה. אבל כדאי לזכור שלמייקרו-סרוויסס, חוץ מהיתרונות שלהם הגדולים, שמאוד קל להחליף חלקים במערכת, ומאוד קל לתחזק אותם ככה שהם קטנים, יש להם גם מחירים, גם מחיר לשלם עליהם. למשל, מחיר של Network Hop. בין הסרוויסים השונים. וכשאתם באים לכתוב את הארכיטקטורה, כדאי לכם לדסקס מה מתאים לארכיטקטורה שלכם, ומה מתאים לחברה בכלל שאתם עובדים בה כרגע. כי יכול להיות שנראה לכם שלמערכת שלכם מאוד מתאים משהו, אבל בסוף זה צריך להיכנס לכל הגישה ההוליסטית של החברה שעובדת כרגע, ויכול להיות שמייקרו סרוויס לא מתאים לחברה כרגע. והדבר השני שכדאי לחשוב עליו, זה באיזה טכנולוגיות אנחנו הולכים לכתוב. אז כולנו מאוד אוהבים, כשאנחנו באים לכתוב פרויקט חדש, להשתמש בשפה המגניבה ששמענו עליה, ובטכנולוגיה המגניבה ששמענו עליה פה בכנס לפני רגע. ואני רוצה להגיד לכם שכדאי אולי לעצור רגע, ולחשוב מה כדאי, אולי כדאי לנו להשתמש דווקא בטכנולוגיות היותר ותיקות, הטכנולוגיות ששאר הצוות משתמש בהן. למה? כי שאר הצוות יכול לעזור לנו כשיש לנו איזושהי בעיה, כי אנשים אחרים יוכלו אחר כך לתחזק, אם יהיה איזשהו בג, הם יוכלו להיכנס והם יבינו ממש מהר מה קורה במערכת, הם לא יצטרכו לשבת וללמוד שפה חדשה ולנסות להבין באיזה טכנולוגיה השתמשתם ואיזו ספרייה שהם לא מכירים בכלל. כי באינטרנט יש המון דוקומנטציה לטכנולוגיות ישנות. בין דוקומנטציה רשמית לבין זה שאתם נכנסים לסטאק אוברפלו ואתם כותבים את השאלה שלכם וישר אתם מקבלים את התשובה. אם זו טכנולוגיה שיצאה לפני שנה, לא תמיד תהיה לכם את התשובה, ויכול להיות גם שאתם הראשונים שמנסים להריץ אותה בסדר גודל כזה, או אתם הראשונים שניסיתם לעשות איתה איזשהו משהו, ועכשיו לכו תשברו את הראש כמה ימים, כמה שבועות, לנסות לפתור את הבעיה שנתקלתם בה. אז שוב, אין פה נכון ולא נכון. יש פה, תחשבו מה מתאים לכם. בעיניי הכלל האצבע אומר, אם יש לכם, אם אתם רוצים להשתמש בטכנולוגיה, כי יש לכם איזושהי בעיה ספציפית שאותה אתם רוצים לפתור, אז זאת הזדמנות ממש ממש מגניבה לנסות טכנולוגיה חדשה. אבל אם רוצים להשתמש בטכנולוגיה רק בגלל שהיא מגניבה, אז כדאי לחשוב על זה פעם שנייה לפני שעושים את זה. אוקיי, אז תכננו את המערכת, יש לנו עכשיו ארכיטקטורה, והגיע הזמן להתחיל לעבוד. אז איפה אנחנו מתחילים? אז בשביל כל אחד מהפלואים שאנחנו הולכים להעביר, השלב הראשון זה להבין מה הוא עושה. זה לא תמיד כזה פשוט, בקוד ישן, והרבה פעמים שאנחנו נקרא, אנחנו לא לגמרי נבין את כל הקוד, לא לגמרי נבין למה יש פה איף כזה, למה עושים את הקריאה הזאת, למה בודקים פה בכלל איזשהו משהו. אז כדאי מאוד לשאול, כדאי לשאול אנשים שפעם עבדו על המערכת, כי הם ידעו להגיד לכם מה קרה, אבל גם כדאי לשאול את הפרודקט מנג'רס. אולי הם לא מכירים, אולי הם לא היו בחברה בכלל כשכתבו את המערכת במקור, אבל הם עכשיו אחראים על המערכת. זה גם יערב אותם בפרויקט, הם ירגישו פחות שזה איזשהו משהו שהמפתחים עושים, אלא הם ירגישו שזה ממש משהו שהם שותפים לו. הם גם יוכלו להגיד לכם איך הם בכלל רוצים שזה יתנהג במערכת החדשה. אולי יש משהו שהם לא אהבו במערכת הישנה, וחבל לכתוב את זה ואחר כך להוריד את זה. בואו נכתוב את זה כבר כמו שהם רוצים במערכת החדשה. בהרבה מקרים אתם תגלו שיש קוד שנכתב ומעולם לא השתמשו בו, איזושהי הכנה למזגן שחשבו שהולכים להשתמש, אבל אף אחד לא השתמש, אז כדאי להוריד את הקוד הזה. יכול להיות שיש קוד שנכתב בגלל איזושהי הגבלה שהייתה למערכת הישנה, ואין לנו אותה עכשיו, אז אנחנו גם אותו יכולים להוריד. אחרי שהבנו מה הקוד עושה, אנחנו עוברים לשלב הבא. אז אם אתם כמונו עובדים ב-TDD, כלומר קודם כותבים את הטסטים שלכם, אז גם פה אנחנו נרצה להמשיך לעבוד ככה. אז אנחנו מתחילים מלכתוב את הטסטים. אז קודם כל אנחנו כותבים טסט אחד שהוא end-to-end, הוא בודק איזשהו sunny day scenario של הפלואו הזה, מקצה לקצה. ואחר כך, בשביל כל if שראינו בקוד, בשביל כל מקרה קצה, אנחנו נכתוב לו unit test, ואז אנחנו נדע שכיסינו את כל המקרה קצה שהפלואו הזה מטפל בו. אבל כתבנו את הטסטים האלה והם אדומים, הם לא עוברים כרגע, זה בסדר. עכשיו אנחנו מעתיקים את הקוד, כמובן שאנחנו נוריד מהקוד חלקים שהחלטנו שאנחנו לא צריכים, כי לא כתבנו להם טסטים, חבל לעשות את זה למה שאנחנו לא רוצים בקוד. נעתיק את הקוד ונגרום לכל הטסטים לעבור, כדי שנדע שכיסינו, שלא פספסנו שום דבר חשוב שהפלואו הזה עושה. עכשיו הגענו לשלב שכולנו מאוד מאוד רוצים לעשות, שזה לכתוב מחדש את הקוד, להיפטר מכל מה שכתוב גרוע, אפשר לעשות אקסטרקט לקלאסים כמו שאנחנו רוצים, אפשר להחליף את הספריות שאנחנו עובדים איתם בספריות אחרות, יותר מגניבות, מה שאנחנו רוצים, אבל לפחות אנחנו יודעים שהכל מכוסה כמו שצריך בטסטים, ושאנחנו לא דופקים שום דבר חשוב שהמערכת עשתה. והשלב האחרון הוא בעצם להתחיל להעביר את הטראפיק מהמערכת הישנה למערכת החדשה. אז כל פלואו שסיימנו לעבוד עליו, אנחנו נרצה להעביר את המשתמשים מהמערכת הישנה למערכת החדשה. עכשיו, דרך אחת זה פשוט להעלות את הקוד ולשנות ולהעביר אותם למערכת החדשה, אבל דרך יותר מגניבה, אם אתם עובדים במערכת אקספרימנטים, מערכת של A-B טסטים, של פיצ'ר טוגלס, אז יכול להיות מאוד מגניב להשתמש בה עכשיו, כדי לפתוח את זה בהדרגה, לראות שלא דפקנו כלום, להעביר בהדרגה בעצם את המשתמשים, שזה מה שאנחנו עשינו, ואנחנו נתקלנו באיזושהי שאלה שאני רוצה לשתף איתכם, של איפה לשים את האקספרימנט. כלומר, איפה לשים את הנקודה שבה אנחנו נעשה רידרקט למשתמשים, במקום למערכת הישנה, למערכת החדשה. אז בהרבה מקרים זה היה נורא פשוט, יש מקום אחד שקורה למערכת, והחלפנו אותו למערכת החדשה. אבל בפלואו, למשל בפלואו פרצ'ס שלנו, אנחנו גילינו שזה לא פשוט בכלל. כי יש המון המון מקומות בוויקס שאנחנו נותנים לינק לאנשים לבוא לשדרג. די ברור למה. אז גם בתוך האורך, אבל גם בעמוד שמפבלשים, וגם בעמוד ניהול, ואפילו באימיילים שאנחנו שולחים ללקוחות, אנחנו כותבים, בואו תשדרגו, בואו תשדרגו. אז אנחנו לא רוצים לשגע את המערכת, וללכת לכל המקומות האלה, ולהחליף את ה-URL שיש להם בפנים, לפני שאנחנו יודעים שהכל עובד, והכל מוכן, וראינו שהכל בסדר. לכן, במקרה הספציפי הזה, אנחנו בחרנו בעצם לשים את הלינק במערכת הישנה. אז כל הלינקים האלה ממשיכים ללכת למערכת הישנה, והמערכת הישנה עושה רידרקט למערכת החדשה. המינוס של זה, זה שזה מוסיף לנו עוד נטוורק הופ. זה אומר שהרינדור של הדף הפך להיות טיפה יותר איטי, מה שבחלק מהעמודים יכול להיות קריטי. אז שוב, אין פה נכון ולא נכון, יש פה, תחשבו מה מתאים לכם בסיטואציה הספציפית של ה-API שאתם עובדים עליו. ועוד משהו מגניב שאפשר לעשות כשעובדים במערכת אקספרימנטים, זה לבדוק, לעשות QA, לבדוק קודם את המערכת על פרודקשן לפני שפותחים אותה למשתמשים. במקרה שלנו יש לנו אוטומציה מאוד נרחבת על המערכת בפרודקשן, ומה שעשינו זה לפתוח קודם את המערכת אקספרימנטים ליוזר של האוטומציה, להריץ את כולה על פרודקשן. זה בעצם נתן לנו איזשהו ביטחון שלא דפקנו אף אחד מהפלואים המרכזיים, לפחות לא מה שמכוסה באוטומציה, ואחר כך התחלנו לפתוח את זה למשתמשים, בעצם הרגשנו הרבה יותר בטוחים בעצמנו שלא דפקנו שום דבר מרכזי, בטח בעמוד כל כך חשוב כמו עמוד של רכישה. אז במשך כל הזמן הזה שאנחנו כותבים מחדש את המערכת, אנחנו עדיין צריכים להמשיך לתחזק את המערכת הישנה. אז מה זה אומר להמשיך לתחזק את המערכת הישנה? אז הדבר הראשון זה לשמור את זה ב-CI. מה זה אומר? זה אומר לוודא שהבילד שלנו תמיד ירוק, שכל הטסטים שקיימים, אם קיימים במערכת הישנה, ממשיכים לעבור כל הזמן. להעלות את זה לפרודקשן באופן סדיר. זה משהו שהרבה אנשים נשמע להם קצת טיפשי למערכת שלא מוסיפים לקוד, אבל אנחנו גילינו שזה מאוד כדאי. אנחנו פעם בחודש מעלים את המערכות האלה לפרודקשן, רק בשביל לוודא שספריות אחרות ששודרגו, אין לנו בעיות רנטם איתם, לא יוצרות לנו בעיות כאלה אחר כך. והדבר השני שאנחנו עושים זה ממשיכים לשדרג את הגרסאות של ה-dependencies. אם לאיזושהי ספרייה יצא עדכון גרסה, אם הוא לא ענק ושובר את הקוד בצורה משמעותית, אנחנו ממשיכים לשדרג את הגרסאות ולהעלות אותם לפרודקשן, כדי שלא ניתקע עם גרסאות מאחורה, אם יהיה איזשהו עדכון דחוף שנצטרך להעלות. והדבר השלישי שאנחנו ממשיכים לעשות זה לתקן באגים. ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלה של מה לעשות עם באגים שנכנסים. כי למעשה אנחנו לא רוצים לכתוב קוד פעמיים, אבל יש באגים וחייבים לתקן אותם. אז פה צריך להפעיל קצת שיקול דעת של מה החשיבות של הבאג. האם הוא דחוף או הוא לא דחוף? האם התיקון קטן או התיקון גדול? אם כל התיקון זה ללכת ולתקן שורה אחת, אז אנחנו נלך ונעשה את זה בשתי המערכות. אנחנו לא נתחיל להיות פדנטים ולהתווכח על זה שאנחנו לא רוצים לכתוב, להחליף שם של משתנה באיזשהו מקום. אבל אם התיקון גדול, אז אנחנו נתחיל לחשוב. האם הוא דחוף? האם אפשר לחכות? אולי להעתיק את ה-API הזה ייקח לנו עכשיו 3-4 שבועות, כדאי לנו להעתיק אותו, לעשות כבר את התיקון כמו שצריך במערכת החדשה, במקום לשבת עכשיו ולבזבז שבוע על המערכת הישנה ולתקן אותו. אז זה הכל עניין של שיקול דעת. והדבר השני שכדאי לדסקס זה מה לעשות עם הקוד הישן ברגע שסיימנו להעתיק איזשהו פלור. אז מצד אחד אנחנו יכולים ללכת ולמחוק אותו מהמערכת הישנה, וזה ייתן לנו לראות בצורה הרבה יותר ברורה מה נשאר במערכת. מצד שני, אנחנו מבזבזים זמן על למחוק קוד מאיזושהי מערכת, שגם ככה אנחנו נרצה פשוט למחוק אותה בסוף. אז אולי לא כדאי לבזבז את הזמן. שוב, צריך להפעיל שיקול דעת ולהחליט מה מתאים לנו. אז ראינו את השישה שלבים האלה של המערכת, וכדאי לזכור שנורא קל להתחיל פה, ונורא קשה להגיע לפה. כי זה שכתוב גדול, כי מאוד קל לשתות לנו את המשאבים בדרך ולהגיד, לא נורא, נעשה את זה שנה הבאה, את השכתוב הזה. מאוד קל לצאת לדרך ומאוד קשה להגיע לסוף, וצריך להיות מאוד מאוד מחויבים למטרה בשביל שזה באמת יקרה. וגם כדאי לזכור שלכל השכתוב כזה יש איזושהי נקודת אל חזור. אז או שזה אל חזור בגלל ששינינו את הדאטאבייס וכבר שינינו את הדאטאבייס אפשר לחזור, או שזה נקודת אל חזור בגלל שפלואים שהעתקנו כבר ממש שינינו את איך שהם עובדים, ועכשיו אנחנו לא רוצים לחזור אחורה ולשנות ללקוחות דברים שהם ראו, או שבגלל שאספנו הרבה פיצ'רים חדשים ואנחנו לא רוצים לקחת אותם לאנשים ברגע שעברנו. יש איזושהי נקודה במערכת בשכתוב הזה שהגענו אליו וזהו, אנחנו מחויבים ואנחנו צריכים ללכת איתו עד הסוף. בשביל שנצליח להגיע עד הסוף, כדאי לכם לחגוג נקודות ציון שהגעתם אליהם. אז אנחנו לא נחגוג רק בסוף השנתיים כשהורדנו את המערכת, אלא כל פעם שעברנו פלואו, אנחנו נשלח מייל לכל הקבוצה, שאנשים ידעו שהגענו, שיהיו שותפים לשכתוב הזה שאנחנו עושים. אנחנו נביא עוגה לצוות, נרים כוסית, נציין את זה באיזשהם דרכים, כדי שאנשים יהיו שותפים איתנו, וכדי שאנחנו נרגיש שאנחנו מתקדמים לאנשהו. אז זהו, מה עכשיו? קחו את החרב והמגן שלכם, תהיו אמיצים ותיקחו המון 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 סבלנות, וצאו לדרך, תזכרו שגם מסע של 1,000 מיילים מתחיל בצעד אחד. תודה רבה. אני אשמח לענות על שאלות אם יש למישהו. אוקיי, אז השאלה היא איך משתמשי הקצה נהנו מזה. אז בבסיס של זה משתמשי הקצה לא יודעים בכלל שאנחנו עושים את ההחלפה הזאת, אותם זה לא מעניין. אבל משתמשי הקצה נהנים מזה, בזה שאנחנו מוציאים להם פיצ'רים חדשים הרבה יותר מהר. כי אנחנו ממש רואים שהמפתחים שכותבים את הפיצ'רים החדשים, הם עושים את זה הרבה יותר מהר, הם נהנים הרבה יותר מזה. ומשתמשי הקצה גם נהנים בזה שבעצם פיצ'רים שהיו להם עד עכשיו, ואולי היו איתם כל מיני בעיות, אנחנו משכתבים אותם, אנחנו כבר משנים את זה. אבל בטווח המיידי, הם לא יודעים בכלל שדבר כזה קורה, זה הכל מאחורי הקלעים. חלק מזה שכדאי לחגוג את זה, זה בגלל שאף אחד לא רואה את זה. ודברים שלא רואים, הרבה פעמים אנחנו נוטים ככה לזלזל בהם קצת, וזה פרויקט מאוד מאוד חשוב, למרות שלא רואים אותו. אז השאלה היא מה היה האמרג'נסי הכי גדול בתהליך הזה, ואיך הסתדרנו איתו? אמרג'נסי הכי גדול. כן, אני יכולה להגיד לך שעד עכשיו, מה שהיה לנו, אנחנו עוד באמצע, אנחנו ממש לא סיימנו, אבל אנחנו מתקדמים מאוד יפה. האמרג'נסי הכי גדול שהיה לנו עד עכשיו זה שאנחנו שכחנו שאנשים, יש עמוד רכישה נפרד במובייל מאשר עמוד רכישה בווב, ואנחנו לא העתקנו לו משהו שקשור אליו. פתחנו, ואחרי כמה, זה היה פתוח איזה יום יומיים, והתחילו לצעוק עלינו שיש ירידה ברכישות מהמובייל, ובעצם דפקנו את הרכישה מהמובייל. איך אנחנו התמודדנו איתו? בגלל שאנחנו משתמשים במערכת אקספרימנטים, אז לא דפקנו את כל העולם, במיוחד לא את השוק המרכזי שלנו, שזה ארצות הברית. אז אנחנו קודם פותחים את זה לקבוצות קטנות, הרבה פעמים ישראל, סליחה, אבל זה שוק הגיניפיג שלנו. והדרך שאנחנו מתמודדים זה פשוט לסגור מהר, לסגור מהר ולהחזיר למערכת הישנה, ללכת לתקן את הקוד, ואז לפתוח מחדש, לראות שהכל בסדר, ואז להרחיב את זה לאט לאט לכולם. אז זה יתרון גדול של שימוש במערכת אקספרימנטים, שאני ממש ממליצה עליה כשעושים דבר כזה גדול. אוקיי, אז הערכה ראשונית הייתה 2 וכמה זה יצא בסוף. אז אנחנו לא בסוף עדיין, אנחנו שנה לתוך זה. יש לנו 5 מוצרים שאנחנו משכתבים. את הראשון חשבנו שהוא ייקח לנו בין 0.5 שנה ל-8 חודשים, הוא לקח כמעט שנה, עכשיו בערך סיימנו להעביר אותו, אבל במקביל כבר התחלנו לעבוד על מוצרים אחרים, כי במקביל נכנסו כל מיני פיצ'רים חדשים שרצו לעשות שכבר שינו API'ים קיימים, ולכן הכנסנו עוד הרבה אנשים שעובדים עם זה. מה הערכה שלי של כמה זה ייקח בסוף? לדעתי זה ייקח בערך את השנתיים, אבל בעיקר בגלל שאנשים אחרים נכנסו לעזור בפרויקט. כי אנחנו רואים שהרבה פיצ'רים חדשים שמכניסים למערכת כבר משכתבים API'ים ישנים, ואנחנו יכולים למחוק אותם. וגם כי העבודה בהתחלה לקחה הכי הרבה זמן, כי היא בעצם בנתה איזשהם תשתיות שאחר כך כולם משתמשים בהם. אז יש לנו כל מיני ספריות משותפות שכתבנו, וכל המוצרים הולכים להשתמש בהם. אז זה לקח הרבה זמן, אבל הכתיבה עכשיו הולכת הרבה יותר מהר. אז לדעתי שנתיים, יש סיכוי שנעמוד בזה, אבל תשאל אותי בעוד שנה אני אגיד לך. כן, אז השאלה היא איך הצלחנו לשכנע את הפרודקט. אז זה לא פשוט. אני חייבת להגיד שחלק מהדחיפה לזה דווקא הגיע ממנהל הפרויקט, שזה די מדהים, כי הוא הרגיש, לדעתי הוא הרגיש שהפרויקט קצת תקוע, כי זה הגיע לנקודה שהיה מאוד 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 קשה להוסיף פיצ'רים חדשים לפרויקט. וזה פרויקט מאוד מרכזי בחברה, בסוף זה פרויקט שמביא הרבה כסף, כל שינוי קטן בדף הרכישה, אפילו רק שינוי במהירות עלייה שלו, מעלה את כמות הכסף שנכנסת לחברה, ואי אפשר שפרויקט כזה מרכזי יהיה תקוע. אז בסוף דווקא מה שדוחף את זה, זה זה שהפרודקט תקוע. כאילו זה בסוף מה שדוחף את הפרויקט. איך התמודדנו עם תלויות בין מודולים? אז זאת שאלה מצוינת. אז חלק מההתמודדות שלנו הייתה לדחות קצת דברים לאחר כך. אני יכולה לתת דוגמה. יש לנו איזושהי תקשורת עם מערכת הבילינג, שכרגע נעשית דרך איזשהו קיו ישן, שמוציא קריאות API אלינו, ואנחנו מאוד מאוד רצינו בעצם לעשות את זה כמו שצריך, לעשות קיו כמו שצריך, שהצרכן יכניס לנו מסג'ים ואנחנו ניקח את זה אסינכרונית. אבל היינו צריכים שיתוף פעולה שלהם בעצם בשביל זה, ולא יכולנו לעשות את זה כרגע. אז עשינו איזשהו מודול ביניים. כאילו אנחנו בנינו בעצמנו את ה-Q, והקריאות HTTP שמגיעות מהם נכנסות ל-Q, ואנחנו קוראים את זה. זה קצת עקום, כי כאילו בעצם לא עשינו בזה כלום, אבל סיכמנו איתם שכשהם יגיעו לזה, הם ישנו אצלהם והם יעברו לזה. אז צריך להיות קצת יצירתיים, קצת הכנות כרגע למה שאפשר לעשות אחר כך, וקצת לדבר עם אנשים, לראות איך הם יכולים לשנות את מה שאנחנו צריכים. אני כן אגיד, שביקשנו מכל מיני פרויקטים לפתוח לנו API'ים שהיו חסרים לנו, ואנשים שיתפו פעולה ופתחו לנו API'ים. אז בקטע הזה צריך שכל החברה תהיה אונבורד ותשתף פעולה. נגמר לנו הזמן, אז מי שעוד רוצה לשאול שאלות, אתם יכולים לבוא אליי אחר כך. תודה רבה.